כאן רשת בית. הדוקטור גילי תמיר. כאן רשת בית. זה מגיע לכם, על כל הזכויות שלכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן רשת ב' מעכשיו עד 8 בערב. וכל מה שמגיע מהביטוח הלאומי בזמן מלחמה, זכויות עובדים, זכויות מעסיקים, מס הכנסה, מילואים, אנחנו כאן כדי להנגיש ידע שמשתנה כל הזמן, לעזור לכם לקבל את הזכויות שלכם בתקופה של חוסר ודאות. זיסל בלק ונוגה אורטל בהפקה, על הביצוע הטכני לריסה בלטר קאץ. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. ונזכיר, לא רק בפרומוים, שכולנו מחכים לשובם של החטופים והחטופות, ילדים, קשישים, חיילות, חיילים, לפני שיהיה מאוחר מדי. צריך לעשות הכל. כאן באולפן עם קול צרוד, מתנצלת על כך, גילי תמיר, ואנחנו מתחילים. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
איך אפשר לעזור?
המעסיק שלי נהרג בעזה לצערי, ופניתי ליורשים, אין להם תשובות בקשר לפיצויים שלי לכל הזכויות שמגיע לי, הם כרגע טוענים שאין להם איך לשלם. מה אני עושה בקשר לעיזבון, איך אני, אם אני יכולה לתבוע את העיזבון לפני הצו ירושה, או אחרי שנפתח הצו ירושה? יש לי בעיה עם זה גדולה מאוד, אני לא יודעת מה לעשות, כאילו...
אז בואי נתחיל רגע. בסוף, כלומר, באמת במצב כזה, מי שאמור לשלם זה העיזבון, אוקיי? אם העיזבון ייכנס להליך חדלות פירעון, נגיד עכשיו, בעצם, המשפחה אומרת, רק הבוקר טוב של אותו מעסיק שנהרג בעזה, רק הבוקר טוב שלו לא מצליח לחסות הוצאות השוות, את יודעת, יכול להיות שהוא היה בגירעון, יכול להיות שלא היה לו כסף, ובעצם... הרבה פעמים ברגע שהם מגיעים לסיטואציה כזאת, מתחילים להסתכל, ירדו הדברים, ואין, ואומרים, אין כסף, אין לנו איך לשלם, אין לנו מאיפה לשלם. במצב כזה, ביטוח לאומי בעצם נכנס לנעליים האלה, ומשלם לך את השכר שלך, את הגמר, גמר חשבון, ומה שמגיע. באופן רגיל, העיזבון מתוך הכסף שנמצא שם, אמור לשלם לך את השכר, להבנתי, החיסרון היחיד הוא שצריך לחכות פה לצו ירושה. זה מה שאני מבינה, לפחות ממה שאני מכירה בהיבטים האלה. לצו ירושה יכול לקחת כמה חודשים. אבל אני גם אגיד יותר מזה, גם פירוק של חברה, או במקרה הזה פירוק של עיזבון, לא יהיה מענה מיידי. מה שאני הייתי מציעה לעשות ברשותך, בתקופת הביניים הזו, עד שתקבלי את הכסף, היות ואני מבינה שגם המשפחה לא מצליחה עוד למצוא את הידיים את הרגליים, וגם כנראה שאין שם כסף כדי לשלם.
אין כסף, אין שכר.
מה שאני הייתי עושה במצב כזה, קודם כל, הייתי מגישה בקשה לדמי אבטלה, אוקיי? בשלב הראשון.
את זה הגשתי.
יופי. ומסבירה את הסיטואציה במכתב, ביטוח לאומי אמור לאשר לך את זה צ'יק צ'אק. ואז את יכולה לקבל אבטלה מהאחד באותו חודש שבו זה קרה. כלומר, יכול להיות שאפילו מתחילת אפריל. אוקיי? דבר שני, מה שכן הייתי עושה, זה באמת אומרת, כאילו, מבינה שכנראה זה ייקח זמן, ולצערי זה ייקח זמן, אבל בסוף זה אמור להיות משולם. כלומר, או שזה משולם, כולל הפיצויים וכולל ההפרשות לפנסיה שצריך היה לעשות. הגמר חשבון.
כן, היה חסר כסף בפנסיה, הוא לא שילם, גם לא הפרש לפנסיה, הוא גבה ממני... ניקה ממני את החלק שלי ולא העביר את החלק כזה לפנסיה. את הרוב.
הרבה זמן?
כן. לפחות שנתיים.
וואי, וואי. תשמעי, זה סיפור, כי זה בעצם...
זה מלא כסף. מלא, מלא כסף.
תראי.
אני עשיתי חישוב שזה לפחות איזה... עם הפיצויים, עם הכל, זה 80,000 שקל בערך.
אוקיי. תראי, אלה לא סכומים מאוד מאוד גדולים. החיסרון היחיד הוא שבא... במצבים כאלה שצריך יהיה לטבוע פירוק של העיזבון, יש עוד עובדים בחברה?
לא, רק אני הייתי.
אוקיי. מה שכנראה תצטרכי לעשות ככל שלא יהיה שם כסף. שוב, זו גם שאלה, כיוון שאני מניחה שברגע שיש צו ירושה, אז גם כל הכספים ייכנסו.
אפשר להוכיח שהם קיבלו כספים לעיזבון והם לא שילמו לי?
אני פחות מבינה בנושאים האלה. אני יכולה להגיד לך שאפשר להראות שאם העיזבון לא משלם, אז ביטוח לאומי משלם, והוא משלם הכל. הדבר היחיד שהוא לא משלם, להבנתי, זו הלנה.
הבנתי.
ברגע שמפרקים, המשכורות אמורות להיות הדבר הראשון, ברגע שמפרקים.
כאילו, העובד הוא בעדיפות ראשונה.
כן.
עכשיו, יש לי עוד שאלה. העסק עכשיו בקריסה, והיורשים, הבן, האבא, דיברתי איתו כמה פעמים, אני לא יודעת מה הוא רוצה לעשות, אבל אנשים פונים אליי, לקוחות פונים אליי, זה עסק שהיה עובד עם שירות לקוחות, ואנשים פונים אליי בבקשה לשירות, למכתבי התראה, זה היה עסק עם עורך דין, אז פונים אליי, ואני מפנה את זה הלאה, כאילו אין לי דרך לעזור להם. השאלה אם יש מה לעשות בעניין הזה של העסק איתי.
תראי, בסוף העיזבון שייך להם, אני מניחה, והם החליטו מה הם רוצים לעשות עם זה. אבל החלק המתסכל בעיקר הוא שוב, שכל התהליך, ככל שלא יש שם כסף בעיזבון, החלק המתסכל הוא שאת צריכי להגיש את הבקשה לפירוק, צריכי להגיש תביעה, ועד שמקבלים את זה, זה לוקח זמן. כן, יכולה להגיד לך שבסוף את תקבלי את זה. המוסד לביטוח לאומי, אגב, אמור להשלים גם את ההפקדות במצבים כאלה.
אוקיי. אני, כאילו שילם ביטוח לאומי, אז אני מחוצה מבחינת ביטוח לאומי.
כן, לא אמור. את, בכל מקרה, את רשומה כסחירה, ואת מבוטחת בעסק. אז כן. אני לא רואה, אין פה... תסתכלי אחר כך על פיצויים לעובדים במקרה של פירוק או פשיטת רגל. ואז את תראי שיש שם באמת את כל הזכויות, מה מקבלים, איך מקבלים, מה לא מקבלים לצורך העניין.
כן, בסדר.
ואז ממש מסבירים, השלמה של הפנסיה, כל מה שמסביב, מה הזכויות, כמה זמן זה לוקח, מי צריך להגיש את הבקשה לפירוק, אם המשפחה לא עושה את זה.
עורך דין, בטח.
נכון, אבל ככל
ש... רק ליווי משפטי.
נכון, וככל שזה לא יקרה, או שאת רואה שיש בעיות, מה שאני רוצה להציע גם שיש את הגוף שדיברנו עליו לא מעט בתוכנית הזו, זכות בקלות, כוכבית 5922. יש שם הרבה מאוד עורכי דין לענייני עבודה שנותנים סיוע ושירות ללא עלות. הם גם יוכלו לעזור לך להבין מה הסכומים, מה התביעה, מה חסר, מה צריך.
מה? אמרת כוכבית?
כוכבית 5922.
בסדר.
וממש הם גם יסבירו לך במידת הצורך, אם את רואה שדברים לא זזים, מה צריך לעשות ואיך צריך להגיש וכל מה שמסביב.
בסדר, תודה רבה לך.
צר לי על כך, באמת.
באמת מצער מאוד מאוד מאוד.
מאוד, אבל אני כן אגיד משהו, לפחות בבית הזה, באמת יש ביטוח לאומי בדבר הזה, והוא ביטוח לכל דבר ועניין, הוא גם מבטח את המעסיק, גם במצבים שהוא יתרשה לא עלינו, אבל... בואי נקווה שזה, שלא תצטרכי לחכות הרבה מאוד זמן עד שתקבלי בעצם את הכספים שמגיעים לך.
בסדר, תודה רבה לך גילי תמיר.
תודה רבה לך.
עזרת לי מאוד.
אני מקווה
תודה רבה.
יעבור, תודה, תמצאי מקום עבודה אחר בקרוב.
אמן.
בריאות אמן. ובשורות טובות לכולם.
אמן, בשורות טובות. תודה רבה.
תודה, להתראות.
חג שמח.
שלום, חג שמח. שלום, ערב טוב.
שלום,
גילי. איך אפשר לעזור?
אוי, את מדהימה. אני שמעתי כמה תוכניות שלך, את עזרת לאנשים. זה מדהים, אני מתרגשת.
איזה כיף, תודה רבה.
אני מקריית שמונה, שמי ברכה רוזן, אני בכוונה אומרת השם.
אוקיי, מעולה, אלן ברכה.
שלום, שלום. זה לא ייתכן ששר האוצר, חצי שנה לא קיבלתי שקל, אני כ-50 פניות פונה למס הכנסה. זה לא הגיוני, זה פשוט מכעיס, וכל פעם זה דוחים אותך, ואומרים שזה בטיפול, ועוד 21 יום תקבלי תשובה, אחרי 21 יום, לא, עבר 21 יום, לא, עכשיו תחכי 8 חודשים. מה? ביקשתי את ההנהלה, את המנהלת, דרשתי לבקש עכשיו את המנהלת שלכם. לא, אנחנו רק לשכת מידע, אבל אני חייבת את המנהלת. היום אני בוכיתי. אמרתי, זה לא הגיוני, זה כבר אחרי כמה פניות, כמה שאני מתחננת. למה אני צריכה להתחנן? למה אני צריכה להיות במלחמה? לא מספיק את זה.
להתחנן למה? לרשות המיסים? למענקי פינוי? למה?
לא, למשכורת, למשכורות, למקדמות. וזה רק מקדמות קטנות, אני עסק קטן, עצמאית, זכיינית של מפעל הפיס. Okay. למה, אני בקריית שמונה, אז למה אני צריכה, במקום שיבואו לקראתי, לשמח אותי, לתת לנו הרגשה טובה, למה אני צריכה להיות במלחמה? 50 טלפונים, וכל טלפון, וכל נציג אומר לך משהו אחר. כל נציג מבקש ממך, מתאים אותך, כל פעם אומרים לך משהו אחר, זה פשוט, תקשיבי, אני לא הפסקתי לבכות, זה רק היום, לא, סליחה, לפני שבוע יקשר אליי מישהו לבקש עוד מסמכים. והיום אמרתי להם שאני עולה לשידור ברדיו, כי אני כבר לא יכולה יותר. אין לי מי לדבר, אין לי מי לדבר. אפילו התקשרתי למס הכנסה, אומרים, זה לא בטיפולם, זה קרן פיצויים. אז אני מחכה, מחכה, אני אומרת, אוקיי, יחזירו בקורונה אנשים כספים, סבבה, אבל תיתנו מקדמות, אני לא ביקשתי את כל הכסף, מקדמות שקל לא נתנו לי עד היום, חצי שנה, תגידי, זה הגיוני? את יודעת כמה, לא שילמתי חשבונות מאוקטובר, הבאות, אני כבר לא יודעת איך לתמרן יותר, כמה אפשר?
תקשיבי, זה מטורף.
אני באמת אומרת לך, זה...
ממה הם מצפים שתחי, זאת אומרת, למה? אבל יש עצמאים שקיבלו, אז איך פה זה...
אנחנו, אותנו קודם כל זכיינים מפעל הפיס, אמרו לנו במפורש, אתכם השארנו לסוף.
למה? מה, אולי יהיה לכם מזל ותזכו בלוטו? הרי אסור לכם להשתתף בהגרלות.
בדיוק. בדיוק, אני אומרת, למה דווקא אותנו? אנחנו עסק קטן ורק מקדמות כולם ביקשו. להם חלק נתנו בינואר, אני לא קיבלתי עד עכשיו. ביקשתי לדבר עם המנהלת, כן, את נפת בין הכיסאות, התיק שותפות שלך, של המע"מ, עם המנהל החדש, בקיצור, אמרת, תזרזי לי את זה, תזרזי, ותחנונים, וטלפונים, וים של טלפונים, וים של הודעות, ו-50 טלפונים, 50 הודעות.
איך הם מסבירים את זה שנפלת בין הכיסאות? למה בעצם את נפלת בין הכיסאות ואחרים לא?
חלק אומרים שיש לחץ, כי חלק אומרים שיש לחץ אטומי, ושיחזירו בקורונה, והם לא רוצים להגיע, אבל אמרתי, בסדר.
בסדר, יש לחץ, אבל חצי שנה זה לא זמן סביר.
במקדמות אמרתי, תתעסקו עם אנשים שעד 300,000 שקל, אני מעסק קטן, של גרושים, של 3,000-4,000 שקל בחודש, תנו לי רק את המקדמה. זה הגיוני, גילי?
לא, זה לא הגיוני בכלל, וזה לא צריך להיות, ואת יודעת, זה עוד יותר, כי רשות המיסים, רשות המיסים, קרן הפיצויים בעצם התהדרה לפני משהו כמו שבוע, שהיא כבר אישרה 90% מבקשות בעלי העסקים.
יפה, ובגלל זה אני צלצלתי, וגם שר האוצר אמר בטלוויזיה באיזה תוכנית, 3% לא קיבלו, כולם קיבלו, וכולם...
קודם כל יש לנו יותר מ3%, אגב יש לנו מקרים, עד היום שעוד לא הצלחנו לפתור, מול קרן הפיצויים ומול רשות המיסים בהיבט הזה, כל הזמן מבטיחים לנו שדברים מטופלים, ואת המקרים המורכבים יותר, אנחנו... לא נעים להגיד, גילינו דפוס, והדפוס הוא שאם התביעה לפיצויים היא יותר מורכבת,
כן.
ודורשת יותר הוכחות, יותר מידע, יותר איסוף ויותר תחקיר, הפניות פשוט לא נענות.
ואני שזה עסק קטן, לא צריך בכלל כמעט, כלום, באמת. זה עניין של תלושים ודוח שנתי וזהו. אז דווקא אני... עכשיו אני בטוחה שיש עוד כמוני, אז בגלל זה אני עליתי
יש בשידור. עוד כמוך, ואנחנו, אני אומרת אני... שוב, אני ממש רואה שאת המקרים המורכבים שהם לא חד משמעיים, מחזורים, ירידה, סלמת, באים אלינו אנשים והמקרים לא נפטרים שוב ושוב ושוב.
אז אני פונה לשר האוצר, איך זה יכול להיות ששר האוצר הזה כל פעם מתגאה בעצמו שהוא מטפל בצורה יפה ואחראית ומסורה, איפה נשואה? למה ראש העיר, סתם דוגמה, למה הוא לא פונה לראש העיר, יש לך בעיות בעיר, מישהו לא קיבל כסף, תפנה אליי, כאילו, את יודעת, מישהו שירכז את זה.
כן. תראה, אני חושבת ששוב אני אומרת, אין לי, לא יכולה להצביע על זה כעל מחקר אמפירי. מתוך מה שאנחנו רואים בתוכנית, מתוך המאות פניות שאנחנו מקבלים, המקרים בתוך האחוזים שלא קיבלו, בין אם הם 3%, 10% או 30%, בסדר?
כן.
המקרים שלא קיבלו, הם מקרים שבהם הייתה איזושהי סוגיה טיפה יותר מורכבת, ואז פשוט עצרו את הטיפול ולא טיפלו בזה. וכל הפניות דרך המפעל, כל הפניות דרך המערכת פניות, שום דבר. גם הפניות שלנו, אומרים לנו, אנחנו מטפלים.
יפה.
וזה מתסכל. אני מבינה שברגע שזה מורכב, שמים את זה בצד.
אמרתי, זה מתסכל, זו בדיוק המילה, ולא רק זה, שאני גם שאלתי, יש איזה בעיה כלשהי? לא, הוא אמר לי, אם יש הייתה בעיה, זה היה עובר את ה-21 יום. אחרי 21 יום, יש איזה בעיה? לא, אין בעיה. אם אין בעיה...
אז למה 6 חודשים חלפו?
יפה, אין עם מי לדבר. אין, אני פשוט... פשוט אין. תעשי משהו, בבקשה, גילי.
תראי, קודם כל אנחנו נפנה. שום בעיה, אנחנו ניקח את הפרטים, וניקח את הכל אחרי השידור, ואנחנו נפנה אליהם.
שיהיה לי משהו, שיהיה לי משהו, יש לי המון לשלם. התחייבויות, חובות, בחנויות.
לא, תקשיבי, זה נראה לי לא שפוי להשאיר אדם, עוסק מורשה, להשאיר אותו בלי שקל במשך 50 שנה.
נכון.
את יודעת, מה אמורים לעשות? לפשוט רגל?
מה?
רשות המיסים לא תראה שקל בסיטואציה כזאת בחיים.
כשהם רוצים משהו, אז הם יודעים לבוא ונדרוש שיש תוך 30 יום.
בדיוק מה שאמרתי אתמול אגב לזיסל, באחד המקרים שאנחנו מלווים פה עם רשות המיסים, ואנשים לא מקבלים כסף שמגיע להם, והדברים נראים, ואמרתי, זה מדהים איך עוד ביולי האחרון, ביולי 23, עוד גבו מענקי קורונה מעשרות אלפי עצמאים. מענקי קורונה של עשרות אלפי שקלים שניתנו שלא כדין. זאת אומרת, את הכסף הזה הם לקחו. אבל אנחנו רואים, אני אומרת שוב, אנחנו נפנה אליהם, ואנחנו גם באיזשהו שלב, אם אנחנו נראה שזה ממשיך להיות בסיטואציות האלה, שבקשות שנראות להם טיפה יותר מורכבות, לא מטופלות, נבקש ונפנה, הלאה, נפנה לשר האוצר, נפנה לזה, נפנה מה שצריך. כאילו, אנחנו רואים בעצמנו שיש דברים שנפטרו מהר, הפשוטים, והדברים המסובכים, כלום לא זז. לא משנה כמה אנחנו, וזיסל כל יום מציקה להם. כל יום.
יופי. אני אשמח שאם אני נשמע. לא מקבלת אחרי החג או משהו, איזה שקל, אני שוב חוזרת אליכם לשידור.
לא, אין לי שום בעיה, בואי, לא צריך ללכת לשידור, צריך ללכת לכנסת. זה מה שצריך לעשות.
אני בא איתך לכל
מקום. שום בעיה, אנחנו הולכות לכנסת הרבה, בואי.
יש לך סבלנות לכולם, אני אומרת לך, אני כל פעם נדאמת מהשיחות, ובאמת, זה מדהים, מדהים לשמוע איך שאת קשובה לכולם, וסבלנית, ובאמת עוזרת. אני שומעת את זה, בגלל זה פניתי אלייך, כי אני כבר נואשת.
אם אני לא הייתי מקבלת שכר 50 שנה, או גמלה מחליפת שכר, או איזה מענק מחליף שכר, אני לא יודעת מה הייתי עושה, כאילו לא ברור לי איך היינו יכולים להישאר לגור במקום.
גם אין לי שום חסכונות, אין לי כבר מאיפה להעביר, עשיתי כל פעם איזה, העברתי את הוויזה הזה, חילקתי את גם הוויזה, גם לא בא, השריים לא באו לטובתנו, חילקתי וחילקתי, ואיזה ריביות.
ברור, כי כשבנק רואה שלא נכנס כסף, הוא ישר עוצר הכל.
בדיוק, וגם באשראי אני כבר במינוס, הייתי במצב קשה גם לפני.
אנחנו ננסה לעזור ונראה מה עושים. אני מקווה שהתביעה הזאת לא כזאת מסובכת, שהיא תתקע ונצליח איכשהו לפתור את זה יחד עם משהו תנסים ונעדכן. בואי נראה מה אפשר לעשות לפני אחד.
אני רק מאחלת לכל החטופים, זה קטן לעומת שהחטופים השתחררו. בבקשה, בבקשה.
כולנו איתך בעניין.
זה עלה לנו את המורל, לחג, וואו, אני כבר בצמרמורות.
שבו בנים לגבולם, זה מה שאנחנו ברחנו בכל הערמות כוסית בשבוע. בשבוע האחרון הברכה לא הייתה ושבו בנים לגבולם. ובנו.
אמן, שאני ועד בשיחה הזו, שיהיה רק טוב.
הלוואי. גברתי, נעמוד בקשר, חג שמח, ואני מקווה שזה ייראה אחרת ובשורות טובות, ושתוכלו לחזור הביתה בקרוב, זה בלתי נתפס.
הכי חשוב, ביחד ננצח. גם את מס הכנסה וגם את המלחמה.
חג שמח.
ביי ביי.
פרסומות וחוזרים. חזרנו אליכם, זה מגיע לכם. תוכנית מימוש הזכויות, כאן רשת ב' 054-838-0101 לשאלות שלכם בהודעות וואטסאפ 054-838-0101 להודעות וואטסאפ כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם כמובן. ובלי פרטים. ואנחנו ממשיכים, השאלות שלכם, שלום, ערב טוב.
היי, ערב טוב.
היי, איך אפשר לעזור?
קודם כל תודה על ההזדמנות שאתם נותנים אפשרות להעלות את הנושא שלי. הנושא שרציתי לדבר עליו, הוא צף 8 לרכב.
כן, אופה.
לפני כחודש התקשרו אליי ועשו אימות פרטים לטנדר שלי, רכב עבודה. לפני כ10 ימים פשוט התקשרו והודיעו לי ביום ראשון הרכב מגויס. ביקשתי לדבר עם מישהו, קצין, משהו, הצלחתי לשכנע אותו לדחות את הגיוס. זה רכב יחיד בעסק, הוא משמש גם בשימוש פרטי, והשימוש הוא מאוד אינטנסיבי, יומיומי והרבה עבודה. אבל הקצין אמר לי, תשמע, במאי, כנראה שבמאי הרכב שלך מגויס. אני מבין את חובתי.
זה גם נמצא ברישיון?
סליחה?
רשום לך משהו ברישיון הרכב?
מה זאת אומרת?
הרבה פעמים ברכבים שמגויסים, הרבה פעמים כבר ברישיון הרכב, יש פרטים שמופיעים, שמתייחסים לאפשרות לגייס אותו, בג'יפים, בטנדרים, מסעיות.
אין כזה, אין כזה פירוט. זה היה בשבילי, כאילו, פעם ראשונה ששמעתי על העניין הזה, זה הייתה באותה שיחת אימות פרטים.
הבנתי. אוקיי. אתה לא זוכר את המערכון של המכונית המגויסת מהגשש?
זו בדיוק השאלה.
זה בדיוק התשובה. סע לשלום המפתחות בפנים.
בדיוק, תראי, אני...
השאלה היא מה נשאר מסביב.
בדיוק, אם יכולתי הייתי מתגייס איתו, אבל...
אני פעם אמרתי שיש לי... יש לי אוטו, רכב שטח שהוא היה חלום שלי כל השנים, אמרתי שאם מישהו מגייס לי את הרכב לשמחתי, לא גילו בו עניין, אני באה עם הרכב.
ברור.
ואני הגעת השטח, שום סיכוי. אני אסביר רגע, בוא. יש עיקרון, צהל רשאי לגייס רכבים. הוא רשאי לגייס רכבים מסחריים, שוב, מאנשים פרטיים. הוא רשאי לגייס כלים הנדסיים, צמקים, טנדרים וג'יפים, גם לצורך העניין, איזה ג'יפ יוקרה שמישהו קנה מחר, יכול להיות מגויס לצהל, תמיד תהיתי לעצמי. עד כמה מפעילים שיקול דעת. הבעיה העיקרית היא שהרבה פעמים טנדרים ורכבי שטח, בטח צמקים למיניהם, הם כלים שמשמשים לצורך פרנסה. והמנגנון... תשלום, הוא מדבר בעצם על איזה... יש מחירון, יש טבלת מחירון, שצהל לא מפרסם אותה במקום גלוי, אגב. יש לנו אותה באין ספור מקומות, אבל המחירון מתייחס לסכום מסוים שמקבל בעל רכב לפי מאפיינים. טנדר בלי 4 על 4, 450, טנדר עם 4 על 4, 500 ומשהו שקלים ליום. חוץ מזה, יש גם סעיף שמתייחס לשיפוי של נזק. עכשיו, ככל שיש נזק, ופה באמת השאלה המעניינת בעיניי, כיוון שככל שהרכב יקר יותר, הרבה פעמים, אתה יודע, פחות שומרים עליו, בטח לא שומרים עליו כמו שאתה היית שומר, יש ועדה שמאפשרת, אפשר להרער אליה. הסבירו לך את הדבר הזה?
לא, לא הגענו לפרטים.
אוקיי.
ובזה אני ככה התקשרתי כדי לקבל קצת מידע, חשוב לי לדעת.
אוקיי, אז הכסף שמקבלים, המחירון הזה, הוא בעצם מתייחס לדמי שימוש. אמר צהל משלם פר יום לרכב. אתה יודע, זה קצת מצחיק, כי כשמסתכלים על מספר הימים שהרכב מגויס ועל הסכום שמקבל אדם, הוא לא סכום קטן. מצד שני, אם זה כלי הפרנסה שלך ולא רכב פנאי, אז יש פה פגיעה מאוד מאוד משמעותית. ולכן פה צריך לעשות כמה דברים. אחד, יש אפשרות לערער. כלומר, יש ועדות ערר שאפשר להגיש אליהן בקשה ולהגיד, או לחילופין לשחרר את הרכב, והיה לנו כאן בעל עסק שלקחו לו את הטנדרים. ולאורך זמן, ארוך, אמרו לו עוד קצת מחזירים, עוד קצת מחזירים, באיזשהו שלב הסברנו שיש ועדה שאפשר להגיש בבקשה לשחרר את הרכב. ואותה ועדה גם יכולה לדבר על אפשרות שלא לגייס את הרכב ככל שיש באמת פגיעה משמעותית והעסק עשוי לקרוס ולא תהיה אפשרות לתת שירות. אם עכשיו אתה צריך את הטנדר כדי להעביר ציוד ולבצע עבודות שהתחייבת להן, אז זה ברור שלא תוכל. עכשיו, בעצם מה שאפשר לעשות, אם אתה מגיש בקשה והוועדה לא מאשרת, כלומר, מגייסים את הרכב, הם משתמשים, משלמים פר יום, וככל שהרכב חוזר במצב שהוא לא תקין, יש שיפוי על הנזקים ועל התיקונים. והשאלה המעניינת פה היא, אתה יודע, בעיניי גם מה קורה לרכב של, לא יודעת, 400 אלף שקל, לצורך העניין, וכמה כסף יקבלו על התיקונים. אני זוכרת שבזמנו הסתכלתי והסכומים על תיקונים היו סכומים גבוהים. זאת אומרת, הם מתחייבים לתקן את הרכב.
יש מגבלה על גובה התיקונים?
אני מסתכלת רגע באתר, אני לא זוכרת... כמה המגבלה, תיקון נזק ופיצויים בשל נזק, הנה, חוק רישום ציוד וגיוסו לצהל, מצאתי תוך שנייה. הסתכלת אגב על החוק, ראית משהו?
לא.
תיקון והתקנה של אביזרים, כי אתה יודע, מחר יכולים לקדוח לך לתוך הדשבורד מכשיר קשר.
בדיוק, נכון, ועושים את זה.
ברור. אגב, יש אנשים, נכירה כמה חבר'ה, כולל בן משפחה שלי, שהמציא איזה פטנט שלא צריך לקדוח לתוך הדשבורד ברכבים שהם רכבים מתחלפים שהם לא רכבים של צהל. וגם ההתקנה של הסוללות וכולי, מעניין. בקיצור, התיקון. הנה, בבקשה. תקופת החזקת הציוד, גם הסיפור של הציוד, שר הביטחון יכול להאריך וכולי, יש איזושהי מגבלה על הציוד, החזרה הציוד והתיקון, אני מסתכלת רגע לראות אם יש מגבלה על התיקון, עוד לא מצאתי, הנה, רגע, תיקון נזק, נגרם נזק לציוד שגויה, סליחה, והנזק לא תוקן על ידי הצבא, אז היא מפצה את זה, יש שיעור ששווה לסכום מסוים, השמאי קבע שמדובר באובדן גמור, אז היא תשלם פיצויים בהתאם למצב של הרכב וכולי. כלומר, להבנתי, אם אתה שואל את השאלה, אני רואה לפי מה שרשום פה, אפשר להכריז גם על רכב כאובדן להלכה, אובדן מוחלט. שוב, תסתכל בכל מקרה על החוק, אבל אני בעיקר מזכירה לך שאפשר להרער כל הזמן.
איך מגיעים לוועדות הערר האלה?
או, אם תכתוב אחר כך ועדות ערר גיוס מכוניות לצורך העניין, אז אתה יכול, לדעתי אמור להיות שם קישור.
אוקיי, סבבה.
אני מצאתי בזמנו את הקישור הזה דרך שאלה שמישהו שאל. בסדר, בוא נקווה שלא תידרש ושלא ייקחו את הרכב. תסתכל אגב באתר כל זכות גיוס כלי רכב פרטיים, שם אתה תמצא את גם את הכישורים לדעתי.
תראי, מצד שני אני חייב להגיד את זה, אני מבין את החובה הזאת, זה החלק שאנחנו צריכים לתרום למאמץ הלאומי. אז אני אזכיר רכב, זה יעלה לי מה שזה יעלה, העסק ימשיך לרוץ, זה חלק מהעניין, ככה אני רואה את זה, אני מבין לגמרי את החובה שלי, אבל היה חשוב לי גם להבין את הזכויות, נקרא לזה במרכאות.
אני בעיקר אומרת שוב, אני חושבת שגם צהל צריך את הציוד שהוא צריך, אבל גם צריך לשמור על העורף האזרחי. בשביל לשמור על העורף האזרחי צריך לשמור על העסקים שעוד יכולים לעבוד ולתפקד, וגם צריך איכשהו שמישהו ישלם פה מיסים. זאת ההסתכלות שלי לפחות על הדברים האלה, ולכן אני גם חושבת שצריך להפעיל שיקול דעת. גם צהל יכול להפעיל שיקול דעת.
גילי, אני מודה לך מאוד, עזרת לי מאוד, תודה רבה.
אני בעיקר מקווה שלא יגייסו לך את הטנדר, זאת האמת. אני באמת חושבת שצריך לעשות הבחנה בין רכבי פנאי לצורך העניין פרטיים, לבין טנדרים ורכבים שמשמשים עסקים באופן יומיומי.
כן, ממש ככה, זה המקרה.
ולכן אני אומרת, אני חושבת שצריך לעשות הבחנה, ואני חושבת שגם הוועדה צריכה לעשות הבחנה. בסדר?
מצוין, תודה רבה.
בהצלחה.
טוב, תודה רבה.
להתראות.
ביי ביי.
פרסומות וחוזרים. חזרנו אליכם, זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן רשת ב' 054-838-0101, להודעות וואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות, בעילום שם כמובן. שוב, אני מתנצלת על הקול הצרוד. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
איך אפשר לעזור?
קודם כל, רוצה להצטרף למה שהרבה אחרים אומרים. תודה רבה לך, באמת, גם הנגשת הידע, גם בכלל השירות שאת עושה, אז באמת תודה.
תודה רבה.
הסיפור שלי הוא כזה. נקראתי מילואים כמו הרבה אחרים באוקטובר, ביצעתי שתי תקופות מילואים, מאוקטובר עד אמצע דצמבר, ושוב מאמצע ינואר עד סוף פברואר, וכמובן התשלום הוא עבר מביטוח לאומי למעסיק שלי ואליי. איפה מתחילה הבעיה? בשכר שלי יש רכיב שהוא בסיס ורכיב של בונוסים עמלות, ומשום הביטוח לאומי החליטו שרכיב הבסיס שלי הוא מה שצריך לשלם לי לסיס, וזה כמובן משמעותית נמוך יותר מהשכר הכולל שלי, וזאת על אף שמה שאני משלם עליו מס והשכר החייב בביטוח לאומי זה השכר הכולל.
השכר שרשום לך, שכר מבוטח לביטוח לאומי שרשום לך, הוא השכר הכולל, נכון?
נכון.
והם החליטו לשלם לך לפי השכר בסיס.
ככה, אני אפילו לא יודע אם זה החלטה, ככה הם העבירו למעסיק. ופניתי אליהם, שמתי על זה בראשונה באמצע נובמבר, פניתי טלפונית, אמרו לי שזה באמת לא תקין, וביקשו שאני אשלח את התלושי שכר שלי.
כן.
שלחתי את התלושי שכר איפשהו בתחילה דצמבר, באופן מאוד מסודר, מאז ועד היום לא קיבלתי על זה התייחסות. לאורך הדרך ניסיתי, זה עוד ממשיך, כן? פניתי אליהם טלפונית, אמרו לי שזה באמת לא בסדר, והציעו לי לפנות פיזית לסניף. הגעתי פיזית לסניף בעיר מגוריי, אמרו לי, זה באמת לא בסדר, אנחנו שוב שולחים את הפנייה, אם לא חוזרים אליך בתוך שבוע, אנחנו מציעים לך תקבע לסניף של ביטוח לאומי במקום שהמעסיק שלך, ברמת גן. עברו עוד כמה חודשים, זה גם לא קרה, היו עוד פניות גם דרך האתר, גם בטלפון, גם איזה ראש צוות שירות מביטוח לאומי שמאוד ניסתה לעזור, אבל לא הצליחה. הגעתי בסוף גם לסניף ברמת גן. סניף ברמת גן, הנציגה שם מעבירה אותי למי שאחראית על תשלומי מילואים למעסיקים, כן. והיא אומרת, כן, קיבלנו את כל הטפסים שלך, נכון, זה לא בסדר שלא התייחסנו, אבל אין חותמת על המסמכים, אז זה לא תופס, כן. ואני אומר לה, אוקיי, שמי, הבאתי לה תופס 501 ותופס 100, ואת כל התלושי שכר שהבאת הכל, אין בעיה, את רוצה את החותמת, אני גם מביא את החותמת, מה עוד צריך? או האם היא יכולה להבטיח לי שאחרי זה משחררים אותי?
בוא, אתה שכיר, זה שכר מבוטח. אם אתה תסתכל עכשיו וכן. באתר האישי שלך, במחלקת גבייה, אתה תראה איפה אתה מבוטח, מה השכר, אתה תראה את הכל.
נכון, עכשיו זה יותר מזה, הם כל הזמן ניסו לשכנע אותי שהמעסיק לא דיווח כמו שצריך, עכשיו המעסיק...
אבל אם רשום לך בתלוש, שכר מבוטח נכון, לביטוח נכון. לאומי, אז המעסיק, שכולל את הבונוסים ואת העמלות, אז הוא דיווח נכון.
דיווח נכון, ויותר מזה, הם שכנעו אותי, אני רדפתי אחרי המחלקת כספים אצלנו, לא מספיק שנעלמתי להם כמעט ל-100 יום למילואים, גם אני כאילו אוכל להם את הראש על למה לא דיווחתם כמו שצריך, עד שאני מבין שבעצם הטעותי אצל ביטוח לאומי, אז כאילו הם גם מנסים לגלגל את האחריות, ודיברתי עם המחלקת כספים אצלנו, שהם באמת מאוד נחמדים, וזה באמת נשמע כמו איזה שיטת מצליח, זה לא ברור כאילו מה המוטיבציה פה, אבל...
תקשיב, זה לא אמור להיות, אבל אתה יודע, הרי אנשים, אתה לא הראשון שעובד על בסיס של בונוסים ושכר יסוד. נכון. והסיבה שהמעסיק שלך מתייחס לכל הסכום הזה כאל סכום ברוטו, ולא עושה שירקס, זה כי חוקי העבודה והפסיקות של בית הדין לעבודה כבר התייחסו לזה שנים. כלומר, מעסיקים כבר מבינים היום, ולא צריך לתבוע כל פעם מחדש כדי שיתייחסו לזה כאל השכר הקובע, ויפרישו בהתאם את הסוציאליות וכל מה שמסביב. אז המעסיק שלך כבר יודע את זה, עושה מה שצריך. ביטוח לאומי רואה את הדיווחים, הוא רואה אותם כל חודש, הרי על סמך ההכנסה הזאת מקזזים לך את הסכום היחסי של דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות.
נכון.
ולכן, אני לא רואה מצב שבו זה נכון וזה תופס, ותביעת הפרשי שכר במצב שבו הם עשו טעות, היו אמורים לתת לך את זה כתביעת הפרשים, גם את זה אפשר היה לעשות, זאת אומרת, יש כל כך הרבה פתרונות. נכון. אבל לא ברור לי למה בסוף זה לא קורה, וגם למה אתה מקבל תשובות עקומות. וזה מפתיע אותי, כי אגב, הוא סניף מצוין, רק שתדע. הוא סניף מצוין, ולכן זה מפתיע אותי מאוד.
כן, סניף מצוין, הם לא תרחו 4 חודשים אפילו לא להחזיר תשובה לפנייה שהגשתי באתר.
לא, זה לא התנהלות מצוינת, בגלל זה אמרתי שזה מפתיע אותי. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מקומות שאני יכולה להגיד לך, יש גופים שאנחנו יודעים כבר, לאן אנחנו הולכים ליפול, או סניפים ספציפיים וכו'. ולכן זה מפתיע, וזה עוד יותר מפתיע אותי, שעד עכשיו, אתה יודע, המילואים זה משהו שהוא כל כך פשוט, יש שכר מבוטח, באמת, סליחה שאני אומרת את זה ככה, החלקים הלא פשוטים זה ההפרשים למעסיק, ושווי רכב כן, שווי רכב לא וכו'. השכר ברוטו שלך, לדעת כמה אתה צריך לקבל, זה לא מאוד מסובך.
לגמרי, יותר מזה, בינתיים גם עלה לי השכר, ואז יוצא מצב שהמעסיק כאילו סופג עליו את הכל.
תגיד למעסיק שימשיך לספוג עליו, ואני אגיד לך למה. כי ברגע שהמעסיק מעלה לך את השכר מעל 20% וממשיך לשלם לך 3 חודשים, המעסיק בעצם אתה תקבל את ההפרשים האלה רטרואקטיבית ותתקזז עם המעסיק. כלומר, ביטוח לאומי ישלם לך, אתה תגיש תביעה לעליית שכר, ובשביל זה צריך שהמעסיק ישלם. ברגע שהמעסיק משלם לך יותר, אגב, הוא גם יקבל, הוא יקבל בהמשך, את השיפוי על הסוציאליות כנגד הסכום המלא. בסדר?
אמרתי גם על זה, כן. אבל בינתיים המצב בכלל במדינה קשה, גם הכלכלי, גם אצלנו בחברה יש איזשהו קושי.
אני מבינה שזה בעייתי שהם סופגים. תראה, הם יכולים לא לספוג את זה. אתה יכול להראות את החוזה בעיניי?
לא, זאת לא הנקודה. לא, הם יכולים לעמוד בזה. העניין הוא באמת מה צריך לקרות בשביל שביטוח לאומי יסיימו את הסאגה.
לא צריך לקרות. אנחנו, תשמע, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נטפל בזה ונפנה אליהם. אני מאמינה שזה יפתר צ'יק צ'ק. בסדר?
הלוואי.
רק תשמור על עצמך. ושוב לשלום.
תודה, תודה, גילי.
ואנחנו נעזור בזה.
תודה רבה, שוב על התוכנית.
בסדר?
תודה רבה.
תודה רבה. להתראות.
להתראות.
אנחנו מסיימים. תודה לזיסל בלק ונוגה אותל בהפקה. ללריסה בלטר קץ על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. כאמור, כולנו מתפללים לשובם המיידי של כל החטופים והחטופות, קשישים וילדים, לפני שיהיה מאוחר מדי. חג החירות, אומרים. הלוואי, מי ייתן והחירות הזו. תקרה, זה הנס שיקרה לכולנו. ערב טוב, נשתמע ביום ראשון.
כאן רשת בית. מיד נעבור לחדשות הערב מכאן 11.
במלחמה. 14 לוחמי צהל נפצעו, בהם שישה במצב קשה, במתקפת כתבם בגבול הצפון. היום השני ברציפות שבו כתבם של חיזבאללה חודרת מערך ההגנה האווירית של צהל. ההיערכות לתגובה ישראלית באיראן, שרי חוץ אירופים ברכבת אווירית לישראל.
את ההחלטות שלנו אנחנו נקבל בעצמנו. למדינת ישראל תעשה כל מה שצריך כדי להגן על עצמה.
באיראן מתכוננים לתגובה ומאיימים נתקוף שוב.
אגר קרר בוד, אקדם פרוגיר וגוסטרד בושד, און וقت מי דידנט חמיון רג'ים סהיוניסטי שצ'יזי אז רג'ים סהיוניסטי באחי נמימנט.
פרויקט יהודי מיוחד, מאבק משפחתו של הצעיר שנרצח בכפר עזה לגלות את האמת על נסיבות מותו והפרטים שהותרו היום לפרסום על ידי בית המשפט.
תקשיבו, קחו בחשבון שאחיכם ללא ראש. היה ראש, אני ראיתי ראש, ולמה לא אמרתם לנו את זה אז? מה לי, כי קיבלו החלטה לא לצייר את המשפחות, ומה שקבור בעצם זה בובה.
האימא שמצליחה לסחוף את העולם, רייצ'ל גולדברג פולין, שבנה הרש חטוף בעזה, נבחרה לאחת ממאה האנשים המשפיעים של מגזין טיים.
I'm appreciative that Time magazine understands that and so that they chose that as a topic and I'm kind of a symbol for that.
ארץ עיר, סדרת התחקירים של אורן אהרוני, והערב, מה קורה לראשי ערים שלא מפרסמים במקומונים?
7,500 שקל, אני אשלם לך על הפנייה? אין יותר חוזה ביני לבינך, אני בודק את זה משפטית, אז אני אבדוק הכל, ואין יותר פרסומים.
אתה צריך מגדלת.
שלום לכם, ערב טוב. המצב בצפון מסלים, חיל האוויר תוקף בשעה האחרונה בעומק לבנון, ביום שבו חיזבאללה מעלה את הרף. 18 פצועים, בהם 6 לוחמי מילואים במצב קשה, מפגיעה ישירה של רקטות וכתבם נפץ לגליל המערבי. במקביל, המתנה מתוחה לתגובה ישראלית, רכבת אווירית של שרי חוץ נוחתת בישראל, והצמרת האיראנית מאיימת להגיב בעוצמה קשה יותר. הכתבים והפרשנים שלנו גם הערב עם כל העדכונים מכל המוקדים. אנחנו פותחים איתך, פרשננו לענייני צבא רועי שרון, עם מה שקורה עכשיו בצפון.
כן, בהחלט מהתקריות הקשות שהתבצעו בגבול הצפוני, כששישה לוחמי מילואים נפצעים קשה כתוצאה משיגור שני טילים, טילי נונטט וגם כתבם אחד שהתפוצץ. ואחרי התקיפה הזאת, אחרי התקרית הזאת, בשעה האחרונה אנחנו מדווחים לבנון על תקיפה ישראלית, תקיפה של חיל האוויר בעומק לבנון, יותר מ-80 קילומטר. אנחנו רואים שחיזבאללה ממשיך לפעול גם מתוך מרחב הגדר, וגם מצליח להיות יותר קטלני ויותר מדויק, ולצד הישגים באמת מרשימים של צהל עם הרבה פגיעות והרבה חיסולים נגד יעדים של חיזבאללה, נגד מפקדים גם בכוח רדואן. התקרית הזאת מוכיחה שוב שחיזבאללה, למרות ההישגים של צהל, מצליח לפעול מתוך המרחקים שקרובים לגבול, וגם הוא מצליח לפגוע בחיילים כשהוא לומד גם, ומשתפר יש שם עקומת למידה גם בתקיפות של חיזבאללה בחודשים האחרונים, ולכן נראה שתקריות מהסוג הזה מקרבות את ישראל לנקודת הכרעה בנוגע לפעולה יותר נרחבת מלבנון, ככל שלא מצליחים להשיג שם שום הסכם מדיני.
רואי, תודה, ועוד על האירוע הקשה הזה בגבול הצפון והתיעודים, בדיווח של כתבנו הצבאי איתי בלומנטל.
כך זה נראה בצהריים בכפר הבדואי ערב אל-ערם שבגבול לבנון, כשכתב"ם התאבד של חיזבאללה פגע ישירות במתנס המקומי.
הייתי בבית, רץ לזירה, יוצא החוצה, עוד נפילה על רכב שהיה בו אזרח, מחלץ את האזרח מהרכב, לוקח אותו לאחד התושבים שעבר, מעמיס אותו על רכב לבית חולים. חוזר, אני מגלה שיש לי רסיסים ברגליים.
במתקפה משולבת של חיזבאללה שכללה כתב"מים מתאבדים ורקטות, נפצעו 18 בני אדם, 6 לוחמי צה"ל נפצעו קשה, 2 בינוני והיתר במצב קל. הנפגעים פונו על ידי צה"ל ומד"א תחת אש לבית החולים לגליל בנהריה.
מספר פצועים עדיין נמצאים בטיפול דחוף בחדרי הניתוח, 2 מאושפזים כבר בטיפול נמרץ. רוב הפציעות הן פציעות שקשורות להדף ורסיסים, הייתי אומר.
בתגובה השיבו לוחמי תותחנים בירי פגזים לעבר מקורות הירי. במקביל, כלי טייס של חיל האוויר תקף באיטה אשאי בדרום לבנון, מבנה שבו שהו מחבלי חיזבאללה.
ايضا كان هناك استهدافات اخرى وايضا كان هناك اعتداءات من الطرف الاسرائيلي على مناطق مختلفه في جنوب لبنان.
בימים האחרונים החלו תושבים בערב אל-ערם של לשוב לבתיהם, אחרי חודשים ארוכים הרחק בבתי המלון.
זה מצב קשה מאוד, זה מצב בלתי הפיך. בתוך מדינה אנחנו צריכים להיות גם גולים. מצד שני, אין לנו פתרונות קסם. אנחנו 5 חודשים שהינו בבית מלון. כמה אפשר להכניס כפר שלם לבית מלון?
בחיזבאללה קיבלו אחריות למתקפה וטענו שמדובר בתגובה על חיסולם של שני בכירי הארגון. אתמול חוסל על ידי צה"ל בכפר עין בעל אסמאעיל באז, מפקד גזרת החוף בארגון שתפקידו מקביל למח"ט. שעות לאחר מכן חוסל בכפר דונין מוחמד שחורי, מפקד יחידת הרקטות והטילים בכוח רדואן. בשעות שלאחר המתקפה על ערב אל-ערמשה, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו יעדים רבים של חיזבאללה בדרום לבנון, בירין ובנקורה. האירועים בגבול לבנון לא פוסקים כבר חצי שנה, לעתים זה מסתיים באורח מזל בלי נפגעים. אולם היום בצהריים 18 חיילים ואזרחים שילמו בגופם, אחד מהם נאבק על חייו.
ואנחנו נשארים עם התקרית הקשה הזאת, הכתב"ם שהתפוצץ היום בערב אל-ערם, שהוא מתוצרת איראן, וכתבנו הצבאי איתי בלומנטל בצה"ל, בודקים עכשיו איך הוא הצליח לחדור שוב את מערך ההגנה האווירית.
נכון, זה פעם שנייה בתוך יממה שכתב"ם איראני מצליח לחדור מלבנון. אנחנו מדברים על כתב"ם בשם אבאיל T2, תוצרת התעשייה הביטחונית של איראן, שנמצא בשימוש חיזבאללה. מדובר בכתב"ם מתאבד עם מצלמה אלקטרואופטית שמשדר בזמן אמת למפעיל שלו שנמצא מאחור. הוא גם יכול לשאת חומר נפץ במשקל של יותר מ-40 קילוגרם. בצהל פתחו בתחקיר איך הכתב"ם הצליח לחדור את מערכי ההתראה וגם לפצוע 18 בני אדם, בהם גם חיילים. ייתכן שהכלי הזה הצליח לחדור את מערכות ההגנה האווירית בגלל שהוא שוגר מטווח יחסית קצר וגם בגובה נמוך, דבר שמקשה על האיתור שלו בזמן אמת. בצהל בודקים גם אם הכלי שוגר מהכפר ירין, קילומטר אחד בלבד מגבול ישראל, דבר שיקשה על האיתור שלו והעירות בטווח זמן קצר. נגיד שבחיל האוויר מתחקרים את האירוע הזה, וממש הערב אוגדה 91 שנמצאת בגליל יחד עם המשטרה וחיל האוויר השלימו תרגיל רחב היקף בצפון, תוך כדי התמודדות גם עם מזג אוויר מורכב וגם אירועים של אירוע רב נפגעים, דומה מאוד למה שראינו במהלך הצהריים, כך שאפשר גם להבין שבצהל גם נערכים להסלמה דרמטית בגבול הצפון.
משלימים הערכות שם, תודה, הערכות שם, תודה רבה איתי. ואנחנו רוצים עכשיו להתעדכן במצבם של הפצועים בתקרית הקשה הזאת. אורלי אלקלעי, כתבתנו, את נמצאת בבית החולים בנהריה עם עדכונים, אורלי.
כן, מיכל, ממש בדקות אלו הפצוע האנוש